התחלנו את ההתחלה של שנת תפריש למדעי, אנחנו אוחזים פה, צריכים לברר הרצון על ידי התורה. החשיבות של העולם הזה זה הרצון. איזה רצון? הרצון שהשם רצה בו. נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הוא רצה, אנחנו לא יודעים למה הוא רצה. זה החשיבות של העולם. החשיבות הגיונית יש בעולמות עליונים יותר, אבל החשיבות של העולם הזה זה הרצון. הדבר השני שיש חשיבות בעולם הזה, שזה הרצון, זה הרצון שלנו. לעולם העליון יש יותר השגה, ולנו יש יותר כיסופים, כי אנחנו יותר רחוקים. ובכל אופן אנחנו בני העולם העליון, הגענו, נשמתנו הגיעו מלמעלה. אז כשאנחנו יורדים למטה, יש לנו רצונות. אבל יש לנו כיסופים, לא כל הכיסופים הם לקדוש ברוך הוא. תמיד הכל, כל מה שבן אדם רוצה, כל מה שהוא מחפש, האמת שהוא מחפש תמיד את השם. אבל הוא לא יודע. הוא לא יודע והוא לא מרגיש. הרבה פעמים הרצון, זאת אומרת, גם בגשמיות, בתוך המציאות של העולם, בן אדם לפעמים מרגיש שחסר לו משהו, בעצם חסר לו משהו אחר לגמרי. ורואים שכשהוא מקבל את המשהו אחר, פתאום גם הדבר הזה לא חסר לו. הרבה פעמים זה קורה. זאת אומרת, לא תמיד אנחנו יודעים מה חסר לנו. ואם מסתכלים על יהודי, יכול להיות, יש נבראים שיודעים מה חסר להם, בעלי חיים. הם יודעים תמיד בדיוק מה חסר להם. הם פשוטים, הם לא מורכבים כל כך. אז הם יודעים בדיוק מה חסר להם. בן אדם הוא יצור מאוד מורכב, יש לו הרבה שכבות. והרבה פעמים הוא מרגיש שחסר לו, הוא מרגיש שחסר לו א', בעצם חסר לו ב'. עובדה שהוא מקבל את הב', אז הוא כבר לא רוצה את הא' יותר. עכשיו אם ניקח יהודי, שהוא חלק אלוקה, אז הוא תמיד רוצה את הקדוש ברוך הוא. זה באמת מה שחסר לו. רק הוא לא תמיד יודע, הוא לא מודע לזה, זה לא עולה בדעתו שזה מה שחסר לו. וסתם ככה בדרך כלל בן אדם יכול לטעות, כמו שאמרנו, במה שחסר לו. אז נראה לי שהוא רוצה זה ורוצה זה ורוצה זה. ויש דברים שהוא רוצה והם אסורים עליו. אבל אני רוצה, אבל בעצם הוא לא יודע מה שהוא רוצה. ויש הרבה רצונות אחרים, ועל זה נאמר בארץ אתה טוב. שכאן הוא עונה על שאלה שהוא שאל בהתחלה ולמדנו עליה השבוע שעבר. המדרש אומר שויחולו השמיים והארץ, המשמעות של זה שהם הפכו להיות כלי והם הפסיקו להיות בבחינת תוהו. וזה לא מובן. מיום ראשון של הבריאה הפסיק התוהו. נכון? כתוב הארץ את התוהו ובוהו וחושך, ויאמר אלוקים יהי אור, אז כבר לא היה תוהו יותר. ופה המדרש אומר, לא, התוהו הפסיק באמירה ויחולו השמיים והארץ. איך זה מסתדר? אז הוא אומר שכשהאדם נברא, אז זה עוד פעם בריאת העולם. למה שהאדם נברא זה עוד פעם בריאת העולם? למה? כי הוא התכלית. אז באדם, התוהו מפסיק כשמגיעה השבת. כל זמן שהוא ביום חול, הוא בעולם התוהו. לא צריך לבוא שפת אמת בשביל לדעת את זה. ביום חול אנחנו הרבה פעמים ממש בעולם התוהו. מגיע השבת, אז אנחנו הופכים להיות כלי לגילוי אלוקות, אנחנו יוצאים מעולם התוהו. אז לכן המדרש מחבר את היציאה מעולם התוהו למקום של כלי, למקום של תיקון, עם הפסוק ויחולו השמיים והארץ. בראשית הבריאה היציאה מהתוהו מרומזת במילים ויהי אור. התוהו זהה עם החושך, תוהו ובוהו וחושך, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, אז אין תוהו יותר. אז כנראה שגם אחרי בריאת האדם, כשהאדם הוא מלא רצונות והוא בעולם התוהו, כי יש לו רצון אחד שמושך אותו לכאן, ורצון אחד שמושך אותו לכאן, וכל רצון אומר אני אמלוך, ממש כמו בעולם התוהו. מה שמתואר על עולם התוהו, זה בן אדם הרבה פעמים כמו, יש רפובליקות כאלה, קוראים לזה, פעם היו קוראים לזה רפובליקת בננות, מכירים? זה כזה מין כאלה, מקומות קטנים כאלה, שבאופן רשמי המצאה עצמאיים. אז עולה שליט, עושה תוכנית ל-50 שנה, אחרי 5 חודשים עושים הפיכת חצר, ועולה עוד שליט, והוא שולט שנתיים, והוא גם עושה תוכנית ל-50 שנה. כל אחד עושה תוכנית ל-50 שנה הבאות, ואחרי יומיים, או אחרי חודשיים, או אחרי שנתיים, הוא איננו. הרבה פעמים אנחנו מרגישים בדיוק אותו דבר, יש לנו רצונות ותוכניות וזה, מחר בבוקר קמים על צד הפוך, פתאום רוצים דברים הפוכים, פתאום, בקיצר זה עולם התור. בן אדם כל זמן שהוא לא מצא את הרצון האמיתי שלו, שזה הרצון להשם יתברך, הרצון הזה הוא ראש חץ, שבזנב של החץ מסודרים כל הרצונות האחרים, ואם יש חץ שנותן כיוון, אז כל הרצונות האחרים הם מסודרים עם איזושהי היררכיה, עם איזשהו סדר. הוא יודע שמה שיותר קרוב לרצון השם, הוא רוצה אותו בחשיבות יותר עליונה. מה שיותר רחוק, מה שיותר זניח, הוא רוצה אותו פחות. אבל אם אין לו את ראש החץ, אז הוא בעולם התור. ולצאת מעולם התור צריך את אמירה ויהי אור, ואור זה תורה. כי נר מצווה ותורה אור, כתוב במשלי. אז גם אצל האדם יש מציאות של ויהי אור. מה זה הוויי אור? הוויי אור זה מתי שיהודי יושב ללמוד תורה. כל פעם שאנחנו לומדים תורה, אנחנו מדליקים את האור. בתורה מראים לנו מה אנחנו באמת רוצים. לא מראים לנו את הרצון הפרטי של הנשמה הפרטית שקוראים לה ראובן, או שקוראים לה שמעון. אבל מראים לה מה נשמה רוצה, וזה שווה לכולם. כשיהודי לומד תורה, אם יש לו זכות, אז הוא מוצא את המקום הפרטי שלו בתורה. אם אין לו זכות, הוא צריך להתפלל הרבה, השם פותח לו. אבל לכל פנים, את המקום הכללי של היהודי, הוא יכול למצוא בתורה. וזה האור, אז הוא יוצא מעולם התור. אז יש הרבה רצונות, אני קורא זה בפנים, כי יש הרבה רצונות, זה כמה שורות אחרי ההתחלה של תפריש למדעי. יש הרבה רצונות אחרים, ועל זה נאמר בארץ את התוהו, וצריכים לברר הרצון ארץ, למה הוא קורא לזה ארץ את התוהו, ויש השפת אמת מסביר במקומות אחרים, זה כתוב גם בספרים אחרים, זה כתוב הרבה, שארץ זה חז"ל, מאמר חז"ל, למה נקרא שמה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה, ארץ זה לשון רצון, ארץ לשמיים זה רצו ושוב, אולי נדבר על זה בהמשך. והארץ התוהו, הרצונות שלנו הם בעולם התוהו. וצריכים לברר הרצון על ידי התורה. יהי אור. ובשבת קודש מתגלה הרצון הטוב להשם יתברך. עכשיו, מה פירוש שבשבת קודש זה מתגלה? אז הוא אומר, אחרי זה הוא אומר רגע, לא, הוא לא אומר את זה אחרי זה, הוא אומר את זה לפני זה. הוא אומר שבשבת יש התגלות אלוקית בכל נברא לפי ערכו. אז גם כן בשבת, כמו שאמרנו קודם, שעל ידי התורה יהודי לומד מה יהודי רוצה. הוא לא יודע מה ראובן רוצה ומה שמעון רוצה. אבל הוא יודע מה יהודי רוצה. אותו דבר בשבת, שמגיע שבת, מגיע האור. בדיוק אמר שמתי שלומדים תורה מגיע האור. אותו דבר שמגיע השבת, מגיע האור, והאור גורם את הרצון. עכשיו צריך להסביר את זה קצת יותר, מה ההבדל בין האור של התורה לאור של השבת. התורה נקראת תורה מן השמיים. יש בעבודת האדם יש שמיים וארץ, ככה כתוב במאמרים של בעל התניא, שכאן הוא מרמז לזה ברמז כדרכו של השפת אמת, הוא אומר כל דבר בחצי מילה והוא עובר הלאה, אבל יש מושג שנקרא בעבודת האדם, יש מושג שנקרא רצוב השוב. איפה אנחנו פוגשים את זה? אז קודם כל בבוקר כשאנחנו מתפללים שחרית, הברכות של קריאת שמע וקריאת שמע עצמה זה השתוקקות להשם יתברך. ומי ששם לב לתוכן של הברכות, גם הברכה הראשונה שמספרים בעריכות את עבודת המלאכים, שעבודת המלאכים זה בסוגריים זה השורש של הנפש הבעמית שלנו, ובאהבת עולם אהבתנו כבר מדברים עם הנפש האלוקית, ובקריאת שמע השם אחד ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, זה הכל עניין של געגועים ושל רצו ושל השתוקקות מלמטה. זה עבודה של התחתון. התחתון מתגעגע, הוא רוצה לעלות למעלה ולהתקרב, וזה עבודה של הארץ. כי אתם תהיו לי ארץ חפץ, אמר השם. על מי הוא אמר את זה? אתם בני ישראל. אז היהודי, היהודי זה הארץ שרוצה לעשות רצון קונה. אחר כך מגיע תפילת עמידה. תפילת עמידה, אנחנו כבר לא בקטע של השתוקקות. אנחנו בקטע של של ההוד, של של היראה, כן, של איך קוראים לזה? יש מילה בעברית, בעברית של היום, אני לא יודע שזה בתנ"ך, בתנ"ך כתוב תפעם רוחו אולי על משהו אחר, אבל אנחנו אומרים להיות נפעם. המשמעות של להיות נפעם זה לא להתגעגע ולהשתוקק, זה לפגוש את הדבר שהתגעגעת אליו, אבל אתה לא מתחבק איתו, אלא אתה ירא ממנו. זה לא שאתה נעשה משותק ואתה לא יכול לזוז, אתה מדבר איתו, אבל יש לך דרך ארץ. אתה הולך צעד אחד אחורה. כשאנחנו גומרים ברכות קריאת שמע, אנחנו הולכים שלוש צעדים אחורה. למרות שאין חיוב גמור על פי דין לעשות את זה. אבל זה המנהג. אנחנו הולכים שלוש... אחר כך אבל אנחנו מתקרבים חזרה שלוש צעדים קדימה, ואנחנו נעמדים מול הקדוש ברוך הוא, ואנחנו ממשיכים לשבח אותו, אבל התשבחות הן כבר אודותיו, לא אודות מה שהוא פעל ומה שהוא עשה ומה שהוא עשה לנו, אלא אנחנו מדברים על הגדול, הגיבור, הנורא וכל זה, ובסוף אנחנו מתחילים לבקש בקשות בשביל עצמנו. זאת אומרת, פה אנחנו יכולים לקבל את השפע עם כלי נקי. הכלי הנקי זה מה שעושה את הכלי נקי, זה ההשתוקקות. גם פסוקי דזמרה עושה את הכלי נקי. כלי לא נקי זה כלי של מישהו שחושב שמגיע לו, שהוא מילא את חובתו ושמי דומה לו וכל זה, והבן אדם הזה הוא חושב שצריך להשתוקק אליו, לא שהוא משתוקק אל מישהו. היהודי שמשתוקק הוא נמצא בעמדה של אני רחוק, אני קטן, אני רוצה להתקרב לגדול. זה מה שעושה אותו כלי שיכול לקבל את השפע. זה השוב. באופן כללי יותר, אז כל התפילה כולה זה רצון, ואם יהודי לומד איזה דבר הלכה אחרי התפילה, אז זה השוב. כי בדבר הלכה הוא לומד שהוא צריך להיות עם הפנים לעולם, והוא צריך להתעסק עם ענייני העולם ולתקן את העולם. איפה יש לנו את זה בכל השבוע ובשבת? אז קודם כל צריך להקדים, בשבוע יכול להיות שאנחנו לא ברצוע ולא בשוב, כן? אנחנו פשוט בשכחה. רצוע ושוב זה תנועה של חיות, שם כתוב, החיות רצוע ושוב. חסידים אמרו, החיות רצוע ושוב. אדם שמתגעגע ואדם שירא הוא אדם חי, הוא מתקרב, הוא מתרחק, זה סוג של ריקוד כזה. אבל הבן אדם שאף פעם שהוא שוכח, נשכחתי כמת מלב, שכחה ומוות תמיד ירדו כרוכים ביחד. גזרה על המת שהשתכח מן הלב, ואחד שהוא בתוך שכחה הוא בעצם בתוך משהו שנושק למוות. אז העבודה שלנו ביום חול זה זכור את יום השבת, צריך לזכור את השבת. אחד מהזכירות שאנחנו חייבים כל יום לזכור זה השבת. והרמב"ן כותב, הלכה. הוא כותב שאנחנו כותבים תאריך שנכתוב היום יום ראשון בשבת. לא סתם יום ראשון. והריזל אומר שאומרים היום יום שני בשבת קודש, וצריך לכוון לצאת את ימי, ככה זה אצל הריזל, כתוב שבת קודש. צריך לכוון לצאת את חובת הזכירה של שבת לפני שיר של יום. צריך לכוון כל יום לצאת את החובה של זכירת השבת. זאת אומרת, מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה ביום חול, זה השתוקקות לשבת. ובמילים אחרות, השתוקקות לשבת, השתוקקות לגילוי אלוקות. זה העבודה של יום חול. מה זה השבת? בשבת מתגלה גילוי אלוקות. בשבת הקדוש ברוך הוא בא אלינו. ואנחנו, אחד מהצירופים של בראשית, זה יראי שבת. בשבת נופלת עלינו יראה, אבל לא יראה של שוטר. יראה שמישהו רואה אותנו. אלא יראה של, איך כתוב שם, לא יעשה כן במקומנו. כן? אם בן אדם נמצא בהיכל המלך, הוא לא מלכלך את הרצפה, לא בגלל שמסתכל עליו מישהו, אלא בגלל שכאן לא מלכלכים. זאת אומרת, יש לו, זה סוג של יראה יותר עליונה. סוג של שבת יהודי נמצא בהיכל המלך. עכשיו, הרי ביום חול גם נמצאים בהיכל המלך. מלוך על הארץ כבודו, תמיד. אבל המלך ביום חול לובש מסכה. הוא מתחפש, לא רואים אותו. הוא מסובב בשוק, יודעים שנמצא בשוק. אבל לא חייבים לעבור לדום ולעמוד לכבודו. כי הוא מתחפש. הוא רוצה שימשיכו את היום יום הרגיל. לכן מותר לעשות מלאכה. ומה צריך להיות הגעגוע? שהמלך יסיר את המסווה מעל פניו. בשבת המלך מסיר את המסווה מעל פניו. אבל הפפיים נשארו לנו. אנחנו יכולים לסגור את העיניים. זה שהוא מסיר את המסווה מעל פניו, אבל הוא לא תופס לנו את הפפיים למעלה שאנחנו מוכרחים להסתכל. לא תוכל להתעלם, איך כתוב שם? יכול יעצים עיניו כאילו אינו רואה? תלמוד לומר, לא תוכל להתעלם. וזה העבודה שלנו בשבת. זאת אומרת, בשבת הכל גלוי, ואנחנו רק צריכים, איך אמר פעם מישהו, השורה הראשונה שלומדים בכל קורס, זה להוציא את האצבעות מהאוזניים. נכון? זה הדבר הראשון שלומדים. אם לא לומדים את זה, לא לומדים שום דבר. אז הדבר הראשון שלומדים בשבת זה לפתוח את העיניים. לפתוח את העיניים זה לא רק את העיניים הגשמיות, יש גם עניין לפתוח את העיניים הגשמיות, על זה דיברנו הרבה. בשבת צריך לקיים בעיקר את עשו מרום עיניכם, אמרו מי ברא אלה. עיקר העניין הוא בשבת, כי השבת ניתנה לנו כדי לזכור ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אז זה עניין אחד, וחוץ מזה צריך לפתוח את העיניים הפנימיות. לדעת להסתכל, המסכה של הקדוש ברוך הוא זה העולם. עם העיניים הפנימיות שלנו, אנחנו יכולים להפוך את המסכה הזאת למשהו שקוף. ואז אנחנו נפגוש אותו. כן.
אז איפה, מתי יש אהבה? מתי יש אהבה?
יש הרבה, עוד מעט נראה. עוד מעט נגיע. ובשבת קודש מתגלה הרצון הטוב להשם יתברך. זה הנקודה של השבת. אז מה מתגלה בשבת בעצם? לפי מה שדיברנו עד עכשיו, מתגלים שני דברים. מלמעלה הקדוש ברוך הוא מגלה איך שהוא, לכל אחד לפי דרגתו, זה כתוב בקטע אחר, את הנוכחות שלו, והוא מגלה בנו את הרצון שלנו אליו. הרצון שלנו אליו, חוץ מזה, לשאלה שלך, מתי האהבה? געגועים זה אהבה. לפי מה שדיברנו קודם, אז כל השבוע אנחנו מתגעגעים ובשבת אנחנו יראים. געגועים זה פונקציה של אהבה. אבל בשבת עצמה יש שלוש זמנים. הזמן הראשון זה הגילוי של המלכות האלוקית. זה ליל שבת. שם אנחנו באופוריה, כי זה המדרגה הכי נמוכה ואנחנו יכולים להתחבר עם זה מיד. יש שם איזה עניין של יראה, אבל היראה היא נסתרת. יש איזו תחושה של דרך ארץ שנכנסת שבת. אבל זה נסתר. מה שרואים בגלוי זה השמחה, האהבה, הביחד, זה מה שרואים בליל שבת. שבת בבוקר זה זמן של מוחין. יש קריאת התורה, יש תפילה ארוכה, יש צריך להחזיק ראש. ושם כתוב מה שמתגלה זה הכתר מתגלה אז. עתיקה קדישה. בשבת אחרי הצהריים, בזמן מנחה, בזמן שסעודה שלישית, אז הזמן של האהבה. אז רבה דרבין, אז מתגלה הרצון שבכל הרצונות. יהודים היו, היום יש שעוני שבת, קלקלו לנו את הסעודה השלישית. מצד שני, הם נתנו אפשרות לדרשנים שלא יודעים בעל פה כלום, שהם גם יוכלו לדרוש. אז היו צריכים להגיד את הכל בעל פה בסעודה השלישית. מה, לא הדליקו נרות זיכרון. הדליקו נרות, וזה נכבה בלילה, וסעודה השלישית יושבים בחושך, עוצמים עיניים, וכל אחד היה ביחד עם כולם, וגם היה עם עצמו. זה הזמן של יישוב הדעת, סעודה שלישית. וזה הזמן של אהבה, עד כדי כך אומרים בשם המגיד מקוז'ניץ, שהיפה שעה אחת בתשובה המעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא, זה השעה של סעודה שלישית. איך הוא אמר? עכשיו, זהו, זה הקלאסיקה. יכול להיות שלפעמים זה פוגע בבן אדם הפוך. יש אנשים שאת שבת בבוקר אוהבים יותר סבת. סעודה שלישית, יש הרבה אנשים שלא אוהבים את הזמן הזה. נהיה להם עצוב, שבת עוברת. אבל כנראה שיש איזה כיסוי על הדבר. אבל אפשר למצוא אותו. אפשר למצוא אותו. אז מה ראינו? ראינו שהיה לנו באמצע השבוע, יהודי שיש לו שבת כזאת כבר אין לו תור, היה לנו בשבוע תור, בוא נגיד שבוע שעבר היינו בעולם התור, אם הייתה לנו שבת כמו שצריך, וגם למדנו תורה כמו שצריך במשך השבוע, כדי לצאת איכשהו מעולם התור, כדי לברר את הרצון האמיתי של הנשמה, אז בשבת, בשבוע אחרי זה, אז התור הוא רק אופציה. הוא לא מחויב המציאות. לא חייב להיות שכל שבוע ושבוע זה עולם התור. רק צריך לדעת שהיצר הרע תמיד מגיע. אחרי שאם זורקים אותו דרך הדלת, הוא מגיע דרך החלון. אחרי שבן אדם כבר קלט אותו בצורה מסוימת, הוא כבר לא יכול לעבוד עליו יותר, אז הוא מגיע עם הצעות אחרות. הוא לפעמים מתלבש במצוות ובמעשים טובים ובכוונות טובות ובכל מיני רעיונות להציל את העולם כולו. אבל אם יהודי קשור לתורה, אז יש לו עם מה לבדוק, יש לו איך לבדוק. אם הוא רוצה באמת קרבת אלוקים, אז הוא יכול למצוא את הזיוף. זהו שכתוב, זה מה שכתוב בתחילת המדרש שהוא הביא, כתוב פסוק ממשלי, הגו שיגי מכסף. הגו זה כמו כאשר הוגה מן המסילה. זוכרים בשמואל, להגות מישהו מהמסילה, מה זה? עברית ספרותית, להזיז אותו הצידה. הגו סיגי מכסף זה כמו לסלק את הסיגי מהכסף ואז יצא לצורף כלי. אז הגוש כסף שהיה לי, אני יכול לאבד אותו ולעשות ממנו כלי. הסיגים זה הרצונות הזרים. זה נראה כמו כסף. אחרי שמפרידים אותה מהכסף, רואים מה כסף ומה היה הפסולת. אבל כשזה מחובר, לא רואים. זה הכל מורבב. ועל ידי התורה אפשר להוציא את השיגים, ואז הכסף, מה זה הכסף? כיסופים. הרצונות, נעשים רצונות רק להשם יתברך. ולא, אפילו שהוא רוצה, כל אדם רוצה מזון לבוש בית, כן? הוא לא יכול לחיות בלי זה, אבל הוא רוצה את זה למען שמו יתברך. לא כדי להגדיל את המציאות שלו, את הנוכחות שלו. כי בשבת קודש, כן, הוא כותב, מלשון נחשוף נחשפת. כי בשבת קודש עולה כל דבר לשורשו. וכשעולה כל דבר לשורשו, גם הרצונות שלנו עולים לשורש. והשורש של כל הרצונות שלנו, זה רצון אחד להשם לבדו. האמת שגם בנפש הבאמית, וגם בנפש הבאמית של גוי, וגם אצל בעל חי, מהו השורש של כל הרצונות? הרצון לחיות. ומה השורש של כל הפחדים? הפחד למות. נכון? זה ברור. אבל לא תמיד זה בא בגלוי. לא תמיד אני רואה בתוך הרצון לדבר מסוים שאני רוצה לחיות. אבל זה בא משם. רק מה, לפעמים זה מתאבק. לפעמים אני רוצה לחיות, והרצון הזה לחיות דוחף אותי לקחת משהו שהורג אותי. כי יש סיבוך בדרך. אבל בפנימיות תמיד הרצון הוא בסדר. עכשיו, אם נעלה את הרצון החיצוני אל הרצון הפנימי ונחבר אותו, אז הוא יסתדר לפי הפנימי. ואז הוא ילחש לי באוזן מבפנים, לא מבחוץ. הוא ילחש לי באוזן כאילו, סליחה, זה לא דרך. זה לא יביא אותך לשום מקום. ואותו דבר, אם מדברים על הנשמה בקשר לרצון של החלק שלא התלבש בגוף, אז זה גם אותו דבר. לפעמים בגלל הגוף, בגלל הסביבה, הרצון מתעוות. אבל אם בן אדם עושה, אפילו אם יהודי לומד מסילת ישרים, או עין יעקב, או כל דבר, הוא עושה טוב את חשבון נפשו לאור... זה ספרים ש-90% מאמרי חז"ל, כן? יותר אפילו. אז אם יהודי, טוב, אפילו מדרש, סתם, בלי השגות עליונות, יהודי לומד טוב את הדברים האלה, והוא בודק את עצמו לאור זה, וכמו שבן אדם עומד מול ראי, אותו דבר. אז הוא רואה בדיוק אם הוא נקי או לא נקי. ופירוש זה, עכשיו מה עוד צריך לפרש פה? תכף נראה. עד כאן זה כאילו רק ראשי פרקים, עכשיו הוא מסביר משהו. להבין את זה יותר לעומק. ומקודם כתיב, בראשית ברא שמיים וארץ, הרבה פעמים בספרי חסידים מוציאים את שם השם, חשש שמה יימחק או משהו, אז הם היו כותבים את הפסוק בלי השמות. זה לא טעות. בראשית ברא שמיים וארץ, והוא כלל כל הברואים. ורש"י אומר את זה באמצע מעשה בראשית, רש"י אומר שכתוב את השמיים לרבות צבא השמיים ואת הארץ לרבות צבא הארץ. הכל נברא, רק זה נברא בצורה אחרת מכפי שאנחנו רואים את זה עכשיו, ובמשך ששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא נתן לכל דבר את הצורה הסופית שלו, ושם אותו במקום שלו. ככה רש"י אומר, הרמב"ן אומר את זה יותר באריכות, הרמב"ן אומר את זה בפסוק הראשון של התורה. הוא אומר שנברא חומר בבראשית, כשהשם אמר, בראשית הוא מאמר, ככה חז"ל אמרו. כשהשם אמר את המאמר של בראשית, אז נברא חומר, שאף חוש שלנו לא מגיב אליו, אנחנו לא יכולים לא לראות, לא לשמוע, לא להריח, כלום, אבל הוא נמצא בתוך מקום. הוא מוגדר פיזי בגלל שהוא כבר במקום. יש בו מקום, והוא מתחת לזמן. זה, את שתי הגדרות של הפיזי יש לו. אבל החושים שלנו, גם בעולם, הנה, אנחנו לא שומעים גלי רדיו. יש בעלי חיים שמריחים, החוש הריח שלהם פי 100 או פי 1000 יותר חזק מאשר בן אדם. יש בעלי חיים ששומעים קולות שמעל הספקטרום של השמיעה האנושית. יש בעלי חיים שרואים צבעים שמתחת לספקטרום של הראייה האנושית. זאת אומרת, גם במציאות הגשמית אנחנו לא רואים את הכל, לא שומעים. החושים שלנו הם מאוד מוגבלים. יחסית לבעלי חיים אחרים, וכל שכן יחסית למציאות עצמה, כן, למה שאפשר לראות, כמה שאנחנו רואים זה ממש קצת. וזה כבר אחרי שהכל נברא ויעש אלוקים, ויעש, כל דבר במקום שלו. בפסוק הראשון של הבריאה, שום חוש לא יכל לראות שום דבר. אבל בתוך החומר הזה היה כלול הכל. הרמב"ן אומר שהחומר הזה הוא חומר יולי. חומר יולי זה נקרא חומר כללי שהוא חסר צורה. אחר כך הקדוש ברוך הוא עשה מהחומר הזה ארבעה יסודות, כי בחומר הזה כלולים כל ארבעה יסודות. אז הוא פירק את זה לארבעה יסודות, וגם ארבעה יסודות האלה החושים שלנו לא מגיבים להם. היסוד האש למשל זה אנרגיה של חום, לא יותר מזה. ויסוד המים זה אנרגיה של רטיבות, של זרימה, אבל גם לא יותר מזה. אבל זה לא משהו גשמי, אי אפשר לראות, אי אפשר לשמוע, כלום, אי אפשר לנגוע. אחר כך הוא לקח את כל הארבע יסודות האלה והוא הרכיב אותם ביחד בכל מיני וריאציות, ומזה נהיו כל הנבראים שבעולם, כך כותב הרמב"ן. אז במילים אחרות מה יוצא? יוצא שבראשית כבר הכל נברא, הכל יצא מן העין אל היש. אחר כך זה רק ירד למקום שיותר קל לראות את זה. אבל ההתחלה כללה כבר את הכל. זה נקרא הכלל של תחילת הבריאה. והכלל של תחילת הבריאה הוא ודאי שהוא לא התכלית. השם יתברך רצה עולם כפי שהוא נראה, לא עולם כפי שנראה ביום הראשון של הבריאה. יכול להיות שזה יותר מסקרן, זה יותר מעניין, זה כאילו, אם כן היינו יכולים באיזשהו חוש לתפוס מה קורה שם, זה היה מדהים. כן, יש שם את הכל, לא חסר שם כלום. מצד שני, בלי פרטים, זה נפלא. אבל לא זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אז הוא לקח ועשה מזה פרטים. מה זה הפרטים? זה כל ששת ימי המעשה. ואחר כך היה בפרט, ואחר כך חזר הפרט לכלל, הוא כלל ופרט וכלל. הכלל ופרט וכלל הראשון בתורה, זה הסיפור של מעשה בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה הכלל. כל הסיפור עד ויכולו זה הפרטים, ויכולו זה הכלל. ויכולו לשון התקללות. מה קרה בכלל הזה? מה החיסרון בפרטים שהם צריכים את הכלל? מה המשמעות של כלל? אז הרבה פעמים אנחנו צריכים להבין את זה. כשאנחנו אומרים כלל ישראל, מה זה? העיתונאי חושב שכלל ישראל זה כל היהודים שיש ברגע הנוכחי בכדור הארץ.
זה המהות, אבל המהות.
בדיוק. כלל ישראל, יש מהות שנקראת כלל ישראל. אמר רבי אלימלך, יש עולם שנקרא כלל ישראל. והוא אמר, איזה עולם זה? זה עולם שיותר גבוה מעולם האצילות. הוא אמר, עולם אדם קדמון, הוא נקרא בשם כלל ישראל. הוא לא אמר כלל ישראל, אמר כל ישראל. הוא אמר את זה על המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז שיש עולם שהוא נקרא כל ישראל. זה מהות. ואנחנו פרטים של אותה מהות. אותו דבר שאומרים שכל. יש חוכמה, יש בינה, יש דעת. יש בכל אחד מהם כל כך הרבה ניואנסים. קליטה, זיכרון, ניתוח, המון המון וריאציות בעבודה של השכל. אבל יש איזו נקודה של בהירות בנפש שיכולה לקלוט דברים כפי שהם, בצורה נכונה. וזה הכלל. ומהכלל הזה נגזרים כל הפרטים. זה הכלל הראשון של הבריאה. זה הכלל ממנו נגזרו כל הפרטים. עכשיו הפרטים נמצאים, אז זה בסדר גמור. אבל הם איבדו את המהות. במה הם איבדו את המהות? המהות הייתה יותר קרובה לשורש. אם נדבר, כמו שנתנו דוגמה של שכל, אפשר גם לתת דוגמה של רגש. רגש זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות יראה, זה יכול להיות רחמים, זה יכול להיות כל מיני דברים. אבל הכלל של הכל זה העובדה שהאדם יכול להתרגש. אם אדם לא יכול להתרגש, אז שום רגש לא יהיה אצלו. אבל העובדה שאני יכול להתרגש, זה משקף את הנפש. הפרטים כבר בפרטים אני יכול להסתבך, אני יכול לחשוב שאני אוהב מישהו, ואני אוהב אותו כמו שאני אוהב דגים. אם הייתי אוהב אותם, הייתי משאיר אותם בבריכה, לא הייתי אוכל אותם. בפרטים יכול להיות טעויות. אותו דבר בבריאה, כשבן אדם מסתכל על הפרטים, אז הוא יכול לשכוח את הבורא. כשהוא מסתכל על הכלל, אם היינו יכולים רגע אחד לחזור לרגע הראשון של הבריאה, והיינו רואים את אותו חומר יולי שעליו מדבר הרמב"ן, והיינו יכולים לחשוב אותו. לא יודע אם אתם חשבתם פעם את הביטוי הזה. לחשוב בו. כמו שאנחנו אומרים, אנחנו בדרך כלל חושבים עם הראש. לפעמים אנחנו חושבים עם הבטן. לא תמיד אנחנו חושבים עם הראש. אנחנו פשוט לא מסוגלים להודות לעצמנו שזה ככה, כי כל הזמן מספרים לנו שאנחנו חושבים עם הראש. אנחנו יכולים לחשוב עם כל מיני דברים. אם היינו מסוגלים לחשוב עם אותו חומר יולי, להיכנס אליו, לחוש אותו, להרגיש אותו, לא היינו יכולים לשכוח את הקדוש ברוך הוא, בשום אופן. עכשיו, שהוא מראה לנו דברים שהם ברי תפיסה, אפשר לצייר אותם, אפשר לקמת אותם לכמות ואיכות, ולדבר על הפונקציות שלהם וזה, אז אנחנו הכנסנו לעצמנו בראש שיש משהו שנקרא חוקי טבע, ואפשר לשכוח את השם. האם היינו רואים את הכלל שלפני, אז לא היינו. אבל זה לא הכוונה. הכוונה היא שיהיו הפרטים. מצד שני בפרטים אפשר לשכוח את הבורא. על זה ניתן המילה ויכולו. צריך לזכור את זה כשאומרים ויכולו, בליל שבת. הויכולו שתהיה עם כל הפרטים, אבל שתהיה לך את התודעה של הכלל שקודם לפרטים. כשאתה מסתכל על המלפפון, או על המטבע, או על הכיסא, שתזכור שזה מבטא את השלמות של הכלל של ראשית הבריאה. זה הכלל ופרט, הוא כלל הראשון בתורה. כלל צריך לפרט וכולי. מה זה וכולי? שגם הפרט צריך את הכלל. עכשיו, איזה כלל הוא הכי משמעותי, כמו שאומרים, הכי לפי הכוונה? אז הוא אמר, הכלל שאחר הפרט חשוב יותר מהכלל הראשון. למרות שהכלל הראשון הוא הרבה יותר מזעזע, הרבה יותר משמעותי, כאילו, אם היינו יכולים לראות אותו, זה כמו לעלות לעולם אחר. והכלל שאחרי הפרטים זה רק אמונה. אבל אף על פי כן, הכלל שאחרי הפרטים הוא יותר חשוב. כי שווה לקדוש ברוך הוא אמונה של בן אדם שנמצא בעולם של פרטים, ואיך כתוב שם, אלוקים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים, שבתוך החשבונות הרבים, יהודי בכל אופן זוכר את הקדוש ברוך הוא, זה יקר מאוד למעלה. יותר יקר מה שאם רואים את ה... איך זה מופיע בלוקותי מהר"ן, לראות את האחדות הפשוטה, בתוך הפרטים, בתוך כל הפעולות המשתנות. לראות את השם במקום שלא ציפית לראות אותו. זה הכלל החשוב. וימות החול, מבחינת הפרט. וכל הבריאה היה להתרחב, זה הכלל, להכניסו בכל פרט ופרט. מה פירוש להרחיב את הכלל? הכלל הוא הרבה יותר רחב מהפרטים. אבל הכלל יש חיסרון, אמרנו, הכלל שלפני הבריאה. יש לו חיסרון שבו לא רואים את הפרטים. זה כמו אתה הוא קודם שנברא העולם, זה משהו כזה, עולם של מלאכים כזה. אז לקחת, להרחיב אותו שיתאים יותר לרצון השם. להרחיב אותו ולגלות את הכלל, למרות שיש פרטים שכאילו משכיחים אותו. יש גמרא שמדברת על עירוב תבשילים. זוכרים מה זה עירוב תבשילים? יוצא חג בערב שבת, אז מבשלים משהו מלפני החג ומשאירים אותו עד שבת, בעיקר שהתחילו לבשל לשבת עוד לפני החג. ואז בחג מותר להוסיף. אז כתוב שם, זכור את יום השבת לקדשו, זה לא נשאר במסקנה הגמרא הזאת, אם אני זוכר נכון. הגמרא אומרת, זכרהו ממי שבא להשכיחו. ככה יש שבת, אז חושבים על השבת. יש שבוע מלא תלאות, מלא בלגנים, כבר מתגעגעים לשבת. אבל אם ביום שישי יש חג, זה קורה הרבה פעמים בשבועות, ביום שישי יש חג, אז כל הפוקוס על החג. כאילו החג בא להשכיח את השבת. אתה צריך לעשות משהו בערב החג לשבת, שלא ישכחו את השבת. איך כתוב בגמרא? כאן אצלנו, מה שאנחנו לומדים, זה צריך לעשות, זה בדיוק הזיכרון של שבת כל השבוע. צריך לעשות משהו כל השבוע שלא נשכח את השבת. עכשיו צריך לעצור רגע ולהתחיל לחשוב, אין כמה זמן עוד יש. יש עוד כמה זמן. צריך להסביר את זה, אני לא יודע מאיזה צד, אפשר להסביר את זה מכמה. יש לנו, זה בעצם הכל אותו דבר, אנחנו מדברים על התערותא דלתתא והתערותא דלעילא. ואנחנו מדברים על געגועים ועל כיסופים ועל גילוי אלוקות. מדברים על, על ידיעה ועל בחירה ועל ידיעה. מדברים על יום חול ועל שבת. כן? זה בעצם הכל, כל הזוגות האלה, זה אותה תופעה כל פעם בשם אחר. אחד בזמן, אחד בנפש, אבל זה היינו הך. זה פחות או יותר, זה מה שלמדנו היום, ראינו את זה. עכשיו, אם נשאל, זה ממש נשמע כמו איזו חקירה בישיבה, מה מובן מאליו ומה החידוש? זאת אומרת, מה הפונדמנטלי, אם לא היינו מדברים על, אם לא היה קורה כלום, מה היה המצב? של יום חול או של שבת? או מה היה המצב, של הידיעה או של הבחירה? כן, ומה היה המצב בכלל, של גילוי אלוקות או של הסתרה על האלוקות? של כיסופים או של עמידה מול אותו אחד שכספנו אליו? אם הכל היה כפי שזה צריך להיות, בלי שאף אחד יתערב, מה היה אז? זו שאלה מעניינת. שאלה שגם יכולה לתת איזושהי אינדיקציה על, על, על מי שנותן את התשובה. צריך להיזהר. אסור לענות על שאלות כאלה. אני עולה על שאלה כזאת, יודעים איפה אני נמצא. אז זה ברור השאלה. אבל מה האמת? מצידנו ברור שהיום חול הוא המובן מאליו. אם לא היה שבת, לא הייתי יודע שיש שבת. כן, אם לא היו באים לספר לי שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, לא הייתי מרגיש שאני עומד לפעמים. ואחרי שסיפרו לי, אני גם עוד לא מרגיש. וכן הלאה. אבל מצד האמת, אם מותר להגיד את המילה האמת האובייקטיבית, כן, אם מותר להגיד ככה, זה יכול להיות שזה סתם לדבר על דבר שאנחנו לא שייכים אליו, אבל מצד האמת, מה המובן מאליו? מה? הידיעה, השבת, העמידה מול השם, זה המובן מאליו. אתה הוא קודם שנברא העולם, זה המובן מאליו. אתה הוא אחר שנברא העולם, זה החידוש. אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה? את המובן מאליו או את החידוש? החידוש. אבל חייבים להגיע לזה ככה. אם בן אדם יגיד שזה יותר חשוב, אז הוא לא, זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה, אלא בגלל שהוא בסובייקט שלו, הוא נמצא למטה, אז זה אצלו, מובן מאליו, וזה ההתחלה, וזה האמת, וזהו. צריך להכיר בזה שהאמת היא אחרת. רק הקדוש ברוך הוא שלח נשמות למטה, והוא ברא את העולם עם הסתרה, והוא יצר את הבחירה, וזה יקר בעיניו. ואחד מהדברים היקרים האלה זה היום חול. אבל הרי מפה אפשר להגיע לכל מיני תאומות. אז העוגן זה הידיעה והשבת, והזיכרון שעומדים לפני השם, זה ברור? אבל צריך לחיות עם שניהם, אבל לדעת צריך לדעת, איך כתוב שם? לדעת כי אני השם מקדישכם. שבת מקדשה וקיימה, התערותא דלעילא, זה ההתחלה של הכל. זה מה שצריך לדעת, צריך להאמין בזה. בהתנהגות, צריך לשים את הדגש על העשייה שלנו. והחיבור של זה, זה עבודה לכל החיים. זה לא קל. גם לעבוד קשה וגם לדעת שהשם עושה את הכל, זה לא פשוט. כמו שכתוב במדרש שהעולם מתרחב והולך עד שאמר הקדוש ברוך הוא די. גם כאן הוא מחכה לנו הפתעה. בדרך כלל מסבירים עולם, הרי זה לשון העלם. אז העלם היה יותר ויותר, עוד יותר נמוך ועוד יותר נמוך, ואז כבר יש חשש שתהיה בחירה, שיהיה ביטול הבחירה לכיוון ההפוך, שיבחרו רק ברע. אז הקדוש ברוך הוא אמר די. שפת אמת מסביר הפוך. העולם היה מתרחב. העולם עצמו הוא צר. כשהעולם מתרחב, זאת אומרת שהתודעה מתרחבת. אבל הקדוש ברוך הוא שם לזה גבול שהיא לא תתרחב יותר מדי. וגם אתה, גם עכשיו, אחרי שנגמר מעשה בראשית, ואנחנו כבר בכך וכך שנים אחרי מעשה בראשית, כתיב אשר ברא אלוקים לעשות, יש כאן גם חידוש בקטע הזה. איך אנחנו מסבירים בדרך כלל אשר ברא אלוקים לעשות? לתקן. יש את הסיפור בחז"ל על רבי עקיבא, פגש אותו איזה מין, זה אפיקורס, אני יודע, ושאל אותו, למה אתם מלאים את הילדים שלכם? הקדוש ברוך הוא בורא את האורלה ואתם מורידים אותה? אם הוא באמת שונא את האורלה, הוא היה צריך לברוא את האדם ללא אורלה. הרבי עקיבא לקח אותו והראה לו, הראה לו חיטים והראה לו לחם, הוא אמר לו, מה אתה מסוגל לאכול? יכול לאכול שיבולת כמו שהיא? האלוקים ברא את השיבולת, למה אתה עושה מזה לחם? בסדר, אז הוא הוריד את הטענה שלו. וחז"ל אמרו שזה מה שכתוב, שברא אלוקים לעשות. הוא עשה, והוא נותן לנו גם משהו לעשות. ובדרך כלל בינינו צריך לעשות משהו. משהו גדול, משהו קטן, אבל תמיד הוא צריך לעשות משהו. זה בדרך כלל מסבירים. שברא אלוקים לעשות, הקדוש ברוך הוא לא ברא שום דבר שלם, לתת לנו גם מקום. מרגיש טוב, שעשינו משהו. השפת אמת פה הולך בדרך אחרת קצת. הוא מסביר, זה בעצם כתוב בחובת הלבבות, שער הביטחון, כתוב שם בחצי רמז כזה, זה כתוב בקיצור. בלוקותי מהר"ן זה כתוב יותר באריכות, וכתוב למטה הערה שהמקור זה בשער הביטחון, פרק ד' בחובת הלבבות. כתוב שם כך, כולנו יודעים שיש, זה עוד זוג, מאותם זוגות שדיברנו קודם, שיש ביטחון ויש השתדלות. נכון? הביטחון זה כמו שבת, וההשתדלות זה כמו יום חול. וצריך השתדלות. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, חז"ל אמרו זה מצווה. אי אפשר לשבת ולהגיד יבוא לי מהשמיים. צריך השתדלות. למה? למה? בעלי חיים לא משתדלים לפרנסה שלהם. הם חיים באזור הגיאוגרפי, איפה שאם בן אדם לא מתערב להם, אז הם חיים באזור איפה שהם יכולים למצוא את המזון ללא טרחה, ושם הם חיים עד המוות וזהו. אם בן אדם מתערב, הוא צריך לספק להם מזון אחר כך. ורק הבן אדם בוחר לו לגור בקרח, איפה שלא גודל כלום, וכל מיני דברים מזויים כאלה, והריותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. מה העניין? למה? אז חובת הלבבות כותב שהקדוש ברוך הוא מנהיג ככה את העולם כדי שאדם יעמוד בניסיון. מה הניסיון? שאחרי כל זה שהוא מביא טרף לביתו, שהוא יגיד, ריבונו של עולם, תודה רבה, זה אתה הבאת לי. אם הוא היה מקבל את המזון שלו כמו בעלי חיים, אז להגיד תודה רבה להשם לא היה ניסיון. זה היה הדבר הפשוט, ודאי, קיבלת. אז הוא צריך להיכנס לפינה כזאת שבו הוא חושב שהוא עשה את הכל, ולמרות זאת להגיד תודה. ואז לשם כך פיזרו אותנו בכל כנפות הארץ, ואנחנו צריכים בזה תפך תאכל לחם. באמת לפני החטא לא היה צריך את זה. הניסיון הזה הוא כאילו עונש, יש רשב"ם כזה בבראשית, שאומר שהרבה פעמים ניסיון בתנ"ך זה גם עונש. האלוקים ניסה את אברהם, הוא אומר עונש על הברית שהוא קראת עם אבימלך. השם הבטיח, לזרחה נתתי את הארץ הזאת, מה אתה הולך לכרות ברית עם הגוי? מה אתה צריך את הברית הזאת? אז השם ניסה אותו, וכך כתוב הרשב"ם. אז הוא מסביר שהניסיון הזה שצריך לעמוד בו, של לעבוד ולתרוח ולהבין שהשם נותן את הכל, זה עונש על החטא, זה את הפך תאכל לחם. לכן צריך לעבוד, אבל באמת השם יכל לתת את הכל גם בלי זה. השפת אמת מסביר ככה את הפסוק אשר ברא אלוקים לעשות. השם ברא שאתה תעשה, אבל אתה צריך לזכור שהשם ברא שאתה תעשה. לא רק שהוא ברא את המצב, הוא בורא אותך אחד כזה שיכול לעשות דברים. הנה פה זה כתוב, גם אתה כתיב אשר ברא אלוקים לעשות, כי כל הנבראים משפיעים חיות זה לזה, ומכולם יש תולדות, וגם המלאכות, וכל המעשים שפשוטי בני אדם עושים בלי טעם, אם כל זה נעשה ממנו דבר. אם בן אדם יודע שזה בלי סיבה, זה כבר מצב טוב. הרבה פעמים הוא מרגיש שהוא מוכרח, הוא בכלל לא צריך את זה, סתם מטריף את דעתו מה שהוא עושה. אבל יש דברים שבאמת שהוא כבר מודע לזה שזה בלי טעם, אבל יש איזה כוח שדוחף אותו לעשות ולעשות ולעשות. כל הזמן לעשות ולייצר ולצרוך ולקנות וכל מיני דברים כאלה. האמת, עם כל זה, נעשה ממנו דבר. משהו נעשה מזה. למה? כי זה כתוב גם, בלקוטי מרן יש איזה תורה בריחות, לכל נשמה יש ניצוצות שהיא צריכה לעלות ולתקן, ומישהו אחר לא יכול לעשות את זה. הרבה פעמים בן אדם עושה לעצמו איזה כלי, איזה מכשיר, או שהוא קונה משהו, כי שם בתוך החפצים האלה נמצאים הניצוצות שלו, והוא לא יודע. ואחרי זה יכול להיות שהוא מוכר את זה למישהו אחר, כי עכשיו מישהו אחר צריך... אחרי שאתה תיקנת את החלק שלך, אז נחשף עוד חלק שרק מישהו אחר יכול לתקן. לפעמים חוזרים וקונים את זה חזרה. כבר הרבה מהמכוניות. כן, שבגלל שעכשיו, אחרי שאתה לקחת את החלק והוא לקח את החלק, עכשיו אתה יכול להגיע לחלק יותר עמוק. והכל עם חשבון מלמעלה. כל שכן הוא אומר מי שעושה את הכל לשם שמיים. זה אפילו בסתם בן אדם שלא יודע מה שהוא עושה. אנחנו רואים את זה. תסתכלו על הבגדים ועל השעונים ועל הנעליים, made in China, made in Hong Kong. היהודים לא גרו שם בהיסטוריה, לא הרבה. הייתה קהילה יהודית קטנה בסין. אבל אז הניצוצות שם לא היה מי שיברר אותם, אז הם באים לאלה, אין מה לעשות. כן? אחרת אנחנו צריכים לגלות לשם. מכל שכן מי שיודע ועושה הכל לשם שמיים, ובשבת קודש מחזיר כל הבריאה להיכלל זה בזה עד השם יתברך. הכל עולה בדרגה ובסוף הכל עולה להשם יתברך. שמעידין הכל על הסיבה הראשונה, וזה פירוש ויכולו שנעשים כלי אחד לכבודו יתברך. התודעה של שבת זה האחדות, שהכל מהכל ביחד יש פונקציה אחת שזה כבוד שמיים. אנחנו חלקים של פאזל, כולנו חלקים שונים של אותו פאזל. וזהו שכתוב מה חסר מנוחה, שתכלית הפעולות הוא הביטול שאחר כך לחזור לשורשו. כך הוא מסביר את המושג מנוחה. המנוחה זה הביטול. וכמו שמפסיקים לעבוד, אז הכוחות נספגים חזרה בנפש. ועל ידי זה כל הפעולות חוזרים עם האדם. יסביר את זה יותר בקטע הבא. להידבק בשורש העליון והיא המנוחה. לכן מה שכתוב במדרש ששבת הוא החותם של הטבעת, כמובן, יש עוד דקה. בחותם, אם החותם הוא חקוק, אז יורד שם חומר, לא מוסיפים חומר. בשבת נברא החותם, החותם זה העדות למי הטבעת שייכת. בשבת נברא, להפך, הדילול של החומר, לגלות בו את הכלליות, כדי שיזכרו יותר בקלות מי הבעל הבית, מי עשה את הכל, ומי נמצא בכל מקום. עכשיו תראו, יש בחירה, אמרנו, הקדוש ברוך הוא לא מרים לנו את האפפיים שנסתכל, אנחנו יכולים לסגור את העיניים. אבל צריך לדעת שבשבת זה הזדמנות. הזדמנויות לא כדאי לפספס. טוב. השם לברך אתכם.